טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו במאמר דעת אלוהים, שיעור, אם אני לא טועה, מספר 13, יכול להיות? 12, 13? אוקיי, מה שיהיה. אנחנו הגענו לעמוד קוף למדי בספר, מי שמסתכל, מי שיש לו דף מצורף במחשב או פה בזה, גם עמוד קוף למדי. למעשה סיימנו אחרי, אפשר לומר, שלושה או ארבעה שיעורים שהתעסקנו הרבה בשיטתו הרוחנית של שפינוזה וההשלכות שיש לזה ליצירת המציאות המודרנית כפי שהיא כיום. עכשיו אנחנו קצת, אנחנו אומרים, חוזרים למאמר, מה היחס החיובי, ואנחנו לא מדברים מה לא, עכשיו בעצם מגיעים כן, מה היחס החיובי שאמור להיות לנו כלפי דעת אלוהים. יש לכולם דפים? יש לכם דפים, חמש דפים, בסדר, מי שעוסקל בספר. אוקיי, אז זה מקורא, עמוד קוף למדי. אחרי שהוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי מדע דרכי השם, משני שנסתם לפני האור החופשי שהוא מקור האידיאליות, ירדה האידיאליות האנושית כמעט כמעט, עד שוכרחה לפנות אל המטריאליות, כן, כלומר החומרנות, מטריאליסטיות אפשר לקרוא לזה, שנטלה ממנה את זיו חייה, נחסר האור והנועם של ההתענגות על השם הישרה והתורה מלב בני אדם, עד שרק זיו קלוש וארעי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאב הדעד, וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה, שעובר ונודד, ואחר כך הוכח להתהפך למעשה של כל קושט, קושט זה אמת בארמית, כל קושט ודת, ביחד עם השנאה האיומה לישראל, בין ממקורות דתיים, בין ממקורות כפרנים. עכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו ועדרו. בין בשלילה לעקר את האשרה של שלילת האידיאליות והחופש האלוהי משורש שורשה, ובין בחיוב לרומם את האידיאליות, את האהבה לדרכי השם, הנטועה בנפשו הלאומית פנימה, והיא הולכת ועולה, פורחת ומתגדלת לרגלי כל מה לרגלי כל מה שמתגבר מקור ישראל, העם האחד שהאידאה שלו היא להחיות בקרבות היסוד המוסרי, לא רק בצידו המעשי לבדו, כי אם גם בצידו האידיאלי, שהיא מטרה בפני עצמה בתור התוכנית העליונה של החיים, והצד האידיאלי לא יושלם לעולם בעוז גבורתו, עד שרק הוא יהיה הכוח המניע את הגלגל הקולטורי, גלגל התרבותי, לכל צדדיו המרובים, כי אם כשיהיה נובע ממקורו האמיתי, מאותו המקור שכל הטוב של המציאות נובע ממנו, הטוב האידיאלי האלוהי, ולי מה יקרו ואיך האל, פיתחו שיערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, והוא, זאת אומרת, עם ישראל, סובל גורל נורא בחפץ פנימי, לעמוד בחיים מיוחדים, כדי שעל ידו יתגדל ויתקדש שמי רבה מעלמה דברה חיותה. טוב, כמו תמיד, בשלב השון נראה שהרב כותב לנו סינית, אבל לאט לאט אנחנו מפרקים ואז אנחנו רואים שהוא באמת כתב סינית. אבל מנסים בכל זאת להבין מה הוא רוצה. אז שוב אני מחבר פה את כולם לקו שהתחלנו איתו מתחילת המאמר. מאמר דעת אלוהים עוסק ביחס שלנו כלפי אלוהים. איך אנחנו יכולים להתייחס לאלוהים, דבר שהוא מחוץ להשגתנו. אומר הרב, ישנם שתי דרכים להתייחס לאלוהים. הדרך אחת, שהיא הדרך המקובלת את רוב האנושות, זה הניסיון לתפוס את העצמות האלוקית, לחפש, כן, להגדיר, לחפש את אותו כוח ששולט על העולם. אומר הרב, זה תפיסה ילדותית, אותה תפיסה שמנסה לגעת בעצם האלוקי. אומר הרב, אדם צריך להיכנס להבנה שלעולם הוא לא יכול לגעת בעצם, באובייקט עצמו, כל מה שאנחנו יכולים לגעת זה רק בגילוי הסובייקטיבי, רק במה שמופיע בחיים שלנו. אנחנו, המפגש שלנו עם אלוהים זה עם גילוייו, מה שהרב קורא לזה האידיאלים האלוהים שמופיעים בתוך חיינו שלנו. ברגע שאדם מבין את זה, מה הנגזרת המרכזית? הנגזרת המרכזית היא שאלוהים מפסיק להיות משהו זר, משהו שהוא מחוץ למציאות, אלא בעצם הולך ומסתבר שהחיים שלי הם הגילוי של אלוהים. ואז ממילא, ככל שאני חי יותר ומופיע את החיים בצורה יותר מלאה, עוצמתית ושמחה, אני יותר מופיע את אלוהים. והסברנו את הנגזרות ב-180 מעלות, שזה בין התפיסה הדתית, שלצערנו היא התפיסה השולטת כיום באנושות, שבעצם דורשת מאדם להשתעבד לאיזה כוח זר, לאיזה אל עריץ ששולט עליו, לבין התפיסה האמונית הישראלית שמדברת הפוך, שהאדם מופיע בעצם חייו את אלוקים, וממילא הוא לא רק שהוא משתעבד, אלא ככל שהוא יותר פותח את עצמו אל מקור החיים, אל השלמות האינסוף שמופיעה בחייו שלו, הוא הופך להיות יותר עובד אלוהים, מלא שמחה וכו' וכו'. אחרי שהבנו את זה, הסביר הרב איפה אנחנו נפגשים עם הופעת האלוהות הגדולה ביותר, זאת אומרת איפה אנחנו מופיעים את החיים בצורתם האלוהית ביותר, זה על ידי עם ישראל. אנחנו לא מחפשים את אלוהים מחוץ לעולם, אנחנו מחפשים את אלוהים איפה הוא מופיע בתוך העולם. איפה החיים מופיעים בשיא שלמותם, נצחיותם ועוצמתם. ואז אנחנו מזהים, כן, מחפשים מה יצור החיים הכולל ביותר בעולם, מה יצור החיים הנצחי ביותר בעולם, מה יצור החיים המשפיע בעולם וכן על זה הדרך, ועם ישראל, כן, הגלית רדי הוא כנסת ישראל, זאת אומרת עם ישראל לדורותיו הולך וזוהר מול עינינו כמציאות חיים עוצמתית, שככל שאנחנו מתחברים יותר אליה, אנחנו בעצם יותר מופיעים את אלוהים, אנחנו יותר נמצאים עם דעת אלוהים. ואז הרב פתחנו פה סוגריים גדולות ואמר, מה קרה לאנושות? אם זה ככה, זה כל כך פשוט, איך האנושות הגיעה לאן שהגיעה למציאות היום שיש לנו שליטה חילונית מוחלטת בתרבות? והרב זה הגיע מזה, שוב, מאותה עמדה נפשית ילדותית שניסה כל הזמן לתפוס את העצם האל האלוהי, רק שבעבר ניסה לתפוס את זה על ידי אלילים. זאת אומרת, לתפוס איזה כוח חלקי במציאות ולראות בו את האלוהות. ככל שהאנושות התקדמה ופיתחה יותר כלי ההכרה, היא הגיעה לתפיסה ששפינוזה הוא זה שניסח אותה, זה לתפוס את אלוהים, אבל לא ככוח, עוד פעם, לא באיזה כוח חלקי וקטנוני, אלא כטבע כולו. העמדה הנפשית היא אותה עמדה נפשית, ניסיון להקשים, ניסיון לגעת בעצמות הבורא. רק שאתה הופך את הטבע כולו לאלוהות, מה שגורם לכפירה הגדולה מכל. ועכשיו, רב אב אומר, טוב, אז איך אנחנו משתחררים? איך העולם כולו הולך ומשתחרר מתוך אותה תפיסה ילדותית שמנסה לגעת בעצם האלוהי, במקרה שלנו בטבע, לראות את הטבע כחזות הכל, וללכת ולבנות עמדה נפשית רוחנית בוגרת יותר. אומר, אחרי שהוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי, סיסטמטי זה שיטתי, מדע דרכי השם, מפני שנסתם לפני האור החופשי שהוא מקור האידיאליות, ירדה האידיאליות האנושית כמעט כמעט, את שוכחה לפנות אל המטריאליסטיות, אל החומרנות, שנטלה ממנה את זיו חייה. מה קורה אומר? התפיסות הרוחניות, הלכי הנפש של שפינוזה, הם היו לאורך כל ההיסטוריה, דיברנו על זה. בכל ההיסטוריה אנשים חיפשו לתפוס את העצם האלוהי. וגם אני מניח שחלקם באופן זו או אחר הם חשבו על זה באופן אינטואיטיבי, לראות את הטבע, כן, כאלוהות. למשל הייתה עבודת אלילים יוונית בשם גאיה. גאיה זה ארץ. זאת אומרת שהם ראו את האדמה כאליל המרכזי. אז זה כמובן לא אותה תפיסה כמו שפינוזה, כי שפינוזה מדבר על הטבע כולו והם מתמקנים פה רק על מישור אחד, אבל גם יש פה את אותו רעיון, לקחת את היסוד הארצי הגדול מכל, במקרה הזה האדמה, ולהפוך אותו לאלוהים. מה בכל זאת עשה שפינוזה ששונה מכולם? שפינוזה עשה את זה באופן סיסטמטי, באופן שיטתי. זאת אומרת, שפינוזה הוא לקח את הרעיונות האלה וניסח אותם באידיאולוגיה ברורה, מסודרת, שיטתית, ועכשיו האנושות כבר לא רק באופן מעופל עובדת אלילים, אלא שפינוזה קיבע את זה מתוך מודעות ובחירה חופשית. ועכשיו מתרחשת הקטסטרופה. כי עד עכשיו, בסדר, זה היו תחושות, אבל תחושות מאוד מרופלות. ומילא האדם הוא לא היה סגור על זה כל כך. אמנם הוא התמסר לאיזה כוח אלילי זה או אחר, דתי זה או אחר, אבל היה בו עדיין איזה פתיחות לכך שיש משהו מעבר לזה. בסדר, אני עובד את השמש, אני עובד את המים, אני עובד את דת הזו או אחרת, אבל יש בחיים עוד דברים. שפינוזה הוא, אז נקרא, עשה פה את המסמר האחרון בארון קבועה. אומר שפינוזה, לא, לא, הוא סוגר אותך בצורה שיטתית, שכלית מכל כיוון, אין שום דבר בחיים חוץ מאשר טבע. עכשיו אפשר לכתוב על זה ספרים, אפשר לעשות מזה פקולטות לתיאולוגיה וכו', ואז כל העמדה הנפשית של האנושות היא עכשיו סגורה בתוך העולם המכני והקפוא הזה. ששפינוזה יצר בעולם. ואז מה קורה? סותמים לפני האנושות את האור החופשי. אמרנו, מה הרעיון? הרעיון שדעת אלוהים זה שיש אינסוף, שאנחנו מופיעים את אלוהים. אלוהים זה המקור האינסופי, ממילא החיים שלנו הם אינסופיים. אנחנו מופיעים בגילוי חיינו את אלוהים, מילא יש בחירה חופשית, העולם הולך ומתקדם, יש תקווה, יש עתיד, אפשר להשתנות, יש תשובה. התפיסה החינוכית השפינוזיסטית סותמת את האור החופשי, שכח מכל האגדות האלה. זה סיפורים לילדים, הם חיו באושר ואושר, ואפשר להשתנות. שתגדל תבין, העולם הוא רע, העולם הוא אכזרי, העולם הוא ציני, העולם הוא סגור, שום דבר לא משתנה, עזוב, כולם מתים בסוף, הכל נגמר, אל תצפה לשום דבר. אין מלא, אל תנסה גם להשתנות. בתור צעירים, גם אני בגילך חשבתי שאפשר לעשות, לשנות את העולם, היום אנחנו יודעים, שתתתה וכו' וכו'. נסתם לפני האור החופשי, שהוא מקור האידיאליות, כי זה שיש חופש, זה הבסיס לכך שיש אידיאליות. מה זה אידיאליות? אידיאליות זה ערכים. מה זה ערך? ערך בא ואומר שיש איזה נקודת אמת שהיא חזקה יותר מהחולשות האנושיות. אבל אם אתה אומר שאין חופש ואי אפשר להשתחרר מהחולשות ומהיצרים, אז אין ערכים, אין לאן להתקדם. ואז ירדה האידיאליות האנושית כמעט כמעט, אמרנו זה תהליך. בזמן שפינוזה, עוד פעם, אנשים שמעו את מה שהוא אומר, אבל הם מצאו לעצמם איזשהם ערכים שהזינו את החיים שלהם. כן, אנחנו בסדר, אנחנו כבר לא דתיים, אבל אנחנו לאומים, אנחנו ערכי משפחה, אנחנו עבודה, אנחננו מדע, אנחנו טכנולוגיה, אנחנו קומוניזם, כן, ועוד איזה דוגמה להשלכה שפינוזיסטית, איזו שיטה חברתית שבנויה גם בלי אלוהים, אבל מנסה להעמיד איזה ערך אנושי, אבל שמענו זה תהליך שהוא בלתי נמנע. אם אתה מוציא את אלוהים מהמשוואה, אם הכל זה טבע, אם הכל זה רק ערכים אנושיים, אם הכל זה רק דברים מסופקים, אז בהתחלה אתה מוצא לך איזה ערכים, עם הזמן הצדדים החושניים, החומריים, הם גוברים, ואז באדם שואל את עצמו, שנייה, למה לי? מה טוב למות בעד ארצנו? למה בעצם? לא יודע, אני לא מרגיש מזה שום סיפוק. טרומפדור מרגיש מזה סיפוק, שירגיד מה שהוא רוצה. אני לא מרגיש מזה שום סיפוק, אני דווקא חושב שטוב למות בעד עצמנו, לא בעד ארצנו. ואז בכלל, הוא לא אמר את זה, דלך זה סתם, הוא אמר שם קריאה לרוסית, המציאו את זה כמיתוס, יש איזה תהליך פסיכולוגי שלם שעכשיו להדחיק את הדברים האלה, ואז מה תופס את המקום? עד שהוכחה לפנות אל המטריאליסטיות, אל החומרנות, שנטלה ממנה את זיו חייה. מה נשאר עכשיו בעולם? העולם שאנחנו מכירים היום. מה זה העולם היום? מה נחשב משהו ששווה לקום בשבילו בבוקר? אחד דברים חומרים, חומרנים. חומרנים זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות ידע כמותי, בסדר? אינטלקטואלי, אני יודע, אני אוהב לתפוס ידיעות, אני איש אקדמי וכו'. יכול להיות פרסום, פרסום חיצוני, כוח, מה זה? זה נותן איזשהו סיפוק נפשי כל הדברים האלה, אבל הכל מסתובב סביב הצרכים החושניים, הכמותיים. בגלל ששוב, זה משהו מאוד מאוד מוגבל. אנחנו כולנו יודעים את זה על עצמנו. כל הדברים הללו, שאנחנו כל כך כולנו שואפים אליהם ורוטפים אחריהם, אחרי שאנחנו משיגים אותם, אנחנו מרגישים שזה, טוב, נו, השגת כסף, הבנו. השגת, הפסדת פרסום. השגת חוויה חושנית, אבל זה נגמר. אבל זה מה שיש לאנושות. אז מה נשאר? נשאר לחפש חוויה חדשה. זה אבל אין משהו מעבר לזה. זה אבל התפיסה ששולטת בעולם, כי העולם לא מבין בכלל שאפשר לפרוץ את המעגל של הטבע. יש רק מטריאליסטים, יש רק חומרנות. אתה מספר שיש דברים רוחניים? בסדר, יש דברים רוחניים, אבל הם משמשים בעולם ששפינוזה יצר, הרוחניות משמשת כאמצעי לצד החומרי. כן, אני צוחק על זה עם התלמידים שלהם בישיבה בסדרות, שאני אלמד, אז תמיד שמגיעים, יש איזה אירועים, יודע מה, עצרת וזה, אז מגיעים כל מיני אח"מים, או יודע, שר ביטחון, ראש ממשלה, כולם באים לדבר, אתם תלמידי הישיבה, כל הכבוד לכם, יש קסמים על סדרות, אתם הולכים לעזור למדע, אתם עוזרים לסכנים וזה, זאת אומרת, הישיבה בעצם נועדה להיות מרכז לעבודה סוציאלית. זה בעצם הרעיון. אז זה אפשר להעריך אתכם. או אתם גם משרתים בצבא, כל הכבוד לכם וזה. בסדר, כל דברים הם נכונים, אבל זה לא הסיבה. לומדים תורה בשביל הערך הרוחני בפני עצמו. חוץ מזה, נכון, לפעמים יש מצב של מת מצווה, שמצווה שאף אחד לא יכול לעשות. אנחנו זמינים, אז אנחנו עושים את זה. אבל בתפיסה הכמותית, לימוד תורה בפני עצמו הוא מה, מה, זה לא עובר מסך. חס ושלום, כוונה, עיקר הלימוד, ולימוד צריך בסוף לבוא לידי ביטוי למעשה, אבל לא שהלימוד הוא בשביל מעשה. אם אתה למדת עכשיו סוגיה, ולא נגזר בך זה משהו להלכה מיידית, אז זה לא לימוד תורה. עוד פעם, להופיע את החיים זה בעצם הלימוד. זה שאתה עכשיו למדת ורכשת עכשיו תובנה רוחנית יותר מפותחת, אתה שינית את העולם. אבל בעולם התרבותי של היום זה דברים, מה שינית? מה? איפה? מה? איפה רואים את זה? אומרים חז"ל שעמי הארצות אומרים, מי הנן לן רבנן? מה הועילו לנו חכמים? המבט הארצי, המבט העם הארצי, הוא מודד רק דברים כמותיים חומריים. כמה מרוויחים בסוף? מה, איזה תועלת חומרית? כי יש משהו מעבר לזה? אתם אומרים שיש לכם חוויות רוחניות? טוב, זה נחמד, כי בזכות זה שאתם לומדים תורה, יש לכם יותר מוטיבציה לשרת בצבא. שווה. כי צריך שיהיה צבא. למה צריך צבא? בשביל להגן על החיים הגופניים. בשביל שיהיה צבא, צריך שיהיה גם מוטיבציה רוחנית, אתם יודעים מה בסדר. אז גם טוב. איכשהו. זה תפיסה מאוד מאוד ארצית. אבל זה מה שיש. לכן אומר הרב, עד שהוכחה לפנות אל המטרליסטיות, שנטלה מן העציף חייה, נחסר האור והנועם של ההתענגות על השם, על השם הישרה והתורה מלב בני אדם, עד שרק זיו קלוש וארעי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאב הדעד, וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה שעובר ונודד. זאת אומרת, האנושות חיה בתודעה תרבותית שמה שיש בחיים זה רק העולם החומרי, אבל יש לפעמים איזה הבזק רוחני, אבל ההבזק הזה הוא כחלום חזיון לילה שעובר ונודד. זאת אדם לפעמים מרגיש איזה רגע, איזה הברקה. הוא נמצא בעכשיו באיזה נקודת צי בחיים, בשעת החתונה. וואו, מקים בית, יש איזה ניצוץ, וואלה, יש משהו בחיים, כן, אדם מקים בית, הולך להוליד חיים חדשים, הרי מי שהולך במבט שפינוזיסטי טהור, אין שום סיבה להקים בית. מה שאמרנו, מה יוצא לך מזה? אתה רק... אבל... אז זה, בדיוק, אבל אני אומר שוב, יש פה, מצד אחד הנשמה של האדם רוצה להמשיך לחיות, אבל אם אתה מסתכל, אבל מכיוון שהשכל הוא כל כולו אומר, אבל אתה לא... אתה נמצא פה בסתירה פנימית. ברור שכל אדם רוצה להתחתן, למה? כי יש דחף חיים, להוליד ילדים וכו'. אבל האדם אמרת לו, שנייה, אבל בעצם בשביל מה? מה יוצא לי מזה? אני עכשיו הולך להקריב את כל חיי בשביל כמה ילדים שרק יפריעו לי בקריירה ובמימוש העצמי. אתה רואה? יפה. זה תופס, אבל הנזקים... אבל הנזקים נגרמים. א', יש לך עכשיו משפחות מצטמצמות, נכון שיש נשמה, אבל תשמע, ילד אחד מספיק. נביא עכשיו 10, מה קרה? ועם הזמן, גם זה מתחיל עם לשאול שאלה, מי ממש צריך משפחה? ברור, יש דמוגרפיה שלילית, נכון. בעולם המערבי יש לך דמוגרפיה שלילית, זאת אומרת, יש יותר, פחות ופחות יותר ילדים, כי כמו שאתה אומר, יש דחף חיים, אבל הדחף הזה שהוא כל הזמן נתקל בשכל קר, שאומר לו, אתה לא בסדר, עם הזמן אדם שכנע את עצמו, אתה יודע מה, באמת, מה אני צריך את זה? מה, ככה, אתה לא מכיר את הבעיות האלה? מה הכלכלה שמשפיע? יש היום שפע כלכלי יותר מאי פעם. היום, מבחינת זה, אתה עוד יותר יכול לגדל ילדים. מה, אתה משווה למה שהיה פעם?
זה מופיע לי ברכים כושם של עבודה או...
נו, יפה, אז זה בדיוק העניין. נכון? בדיוק, יש דברים אחרים. יש עבודה, ויש כסף, ויש קריירה, ולכן ילדים זה פחות חשוב. אתה צודק, זה בדיוק הנקודה. אם אתה בא ואומר שמה שחשוב לך בחיים זה הקריירה והעבודה, אז אתה צודק שהילדים זה באיזשהו מקום, משהו שמפריע. אז כל אחד, כמו שאתה אומר, האדם אבל כן רוצה, אז הוא פרפר לו, אז הוא כן בסוף איזה שני ילדים, וגם זה הוא כל הזמן נמצא באיזה עמדה כזו של איסורי מצפון, כי מצד אחד אין לו זמן לילדים, כי הוא נמצא ברמה, הוא צריך לעבוד המון שעות עבודה כדי להביא ברמת חיים, כי הוא חייב שני רכבים וטיסה ב... אי אפשר בלי זה, זה לא שייך אחרת. אבל אני לא מספיק עם הילדים, אז יש את עכשיו את ההדחקה פסיכולוגית, זה כן מסר, זה לא בסדר, מתכון בטוח, תאמין, להסתבכות. כי הכל שאלה, מה מבחינתך קיים בחיים? האם יש אלוהים או שיש טבע? האם יש משהו שהוא מעבר לעולם הזה או לא? כמו שאמרתי, אבל לפעמים יש הבזקים, אז בן אדם בזמן חתונה מרגיש וואו, יש משהו, אני, והוא יש לו איזה כמה ימים, כמה שבועות, לפעמים יש כאלה שזה מתחיל את איזה תהליך של, יש משהו בחיים מעבר. אבל אצל רוב האנשים זה מה שאומר פה חלום חזיון לילה. זה עובר, נגמר. כולנו מכירים זה על עצמנו. כולנו יש לנו, גם בתור אנשים דתיים, יש לנו, צערנו, הרבה פעמים רוב חיינו הם, אנחנו דתיים, אבל דתיים בצורה שפינוזיסטית, יעני, סוג של מכניזם כזה. טוב, יש פה, צריך לקום בבוקר, צריך להתפלל, צריך זה, אנחנו לא... יש לנו רגעים שאנחנו מרגישים שבו, התעוררות, ערב יום כיפור. או, אומרים לבית כנסת, אומרים תפילה זכה, אומרים, יודע מה, מתחילים כל נדרי, כולנו מרגישים שמשהו מרטיט בלבבות. אבל כולנו גם יודעים ששלושה ימים אחרי יום כיפור, וכבר העסק קצת מתחיל לדוח. טוב, אז יש סוכות, זה נותן איזה עוד פולס. אז ברוך השם, יש שבתות וימים טובים שתפקידם ככה מדי פעם למה שנקרא, להניע את הסטארטר. אבל העולם שלנו כולו, הוא, יש לנו רק חלום חזיון לילה. זה עובר וחולף. ולהפוך את החלום הזה לחזיון לילה, להפוך אותו למרכז החיים, זה עבודה אדירה. שאדם... לא, אני אומר, לא באידיאל, מה שכיום זה המציאות, מכיוון שכולנו מושפעים מהתרבות הקיימת. אז, מה זה? בוודאי שלא, אבל זה מאוד משפיע, כי זה כל המערכות בנויות ככה. כמו שאמרנו, אתה יכול להגיע עכשיו מהישיבה, כולך מלא בהתלהבות ושמחה, דברים שלמדת, אבל איך שאתה יוצא ומגיע הביתה, אתה ישר מקבל כזה, הכל זה, השדר הכללי הוא, טוב, טוב, חמודי, בסדר, בסדר, בסדר. למדת משהו נחמד, בסדר, בסדר. בוא, עזוב, צריך לחיות, טוב? אז תן לנו, אל תבלבל לנו במוח. זה היה השדר. ולפעמים זה גם יכול להיות יותר מזה. תראו, אני לא יודע מה אמרתי לכם את זה. יש כל מיני הוגי דעות באומות העולם, אפילו לא יהודים, שהם חוו סוג של חוויה רוחנית. זה קיים, קיים בעולם. כן, קוראים לזה שכל פועל, יש מצאים לכם פעם תיאור של פסקל, סוג של פילוסוף, שהוא מתאר ביומן שלו איזה חוויית התגלות שהוא עבר בלילה וראה מרות אלוקים, יש לו איזה סוג של התעלות רוחנית. בסדר? אבל שוב, זה חלום חזיון לילה, זה עובר. למצוא משהו שהוא פעיל בחיים והוא יכול לתת לאורך זמן בתוך החיים את הקשר אל האלוהות, זה אפשר מהרב לעשות רק דרך עם ישראל, רק דרך חיים של אומה, תפנה תורה ומצוות וכו', שמופיעים את כל הדברים הללו בחיי היום יום. לא רק משאירים את זה לרגעי התעלות. אומר הרב, וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה, שעובר ונודד, ואחר כך, מכיוון אבל, מראה כמו שאמרתי, מה קורה פה? מכיוון שהאנושות כולה, היא נמצאת בחומרנות, ויש לה רק מדי פעם מבזקים רוחניים, אבל כל החיים הם בנויים אחרת, אז אחר כך הוא הוכרח להתהפך למועסה של כל קושט ודעת. זאת אומרת, אם אתה חי בסתירה עצמית כזו, אז יש בן אדם שאומר, וואו, אם כזו סתירה עצמית, אני חייב לבטל את החיים החומריים שלי. טוב, אבל מכיוון שזה מתי מעט מסוגלים לעשות את זה, ורוב האנשים שטף החיים... לוקח אותם, בין אם ירצו, בין אם לא, אז עם הזמן זה הופך להיות באופן תת-הכרתי או הכרתי לשנאה כנגד כל קושט ודעת, כנגד כל אמת ודעת, כי זה מאיים. הדעת, האנשים האלה שמספרים על זה, שיש בחיים משהו שמעבר למציאות החומרנית, הם מאיימים עליי, הם כל הזמן יושבים פה ומזכירים לי משהו שאני רוצה לשכוח. במילא זה יוצר עכשיו אנטיגוניזם, כלפי כל העולם הרוחני. זאת אומרת, בהתחלה, עכשיו אני רוצה להגיד פה, בהתחלה העולם הרוחני, אדם מוכן איכשהו לעכל אותו. לא, בסדר, אני חי את החיים ויש לי גם חוויות רוחניות. אבל עם הזמן החוויות הרוחניות הן מאיימות. הן יוצרות פה יותר מדי מהומה בנפש. ואז האדם שרוצה לחיות, הוא חייב להילחם בזה. כן, זה ביטוי של חז"ל, שנה ופירש קשה מהכל. כן, מי שהוא שנה ועזב, זה יותר קשה מהכל. כי, שוב, יש פה איזו עמדה נפשית שעכשיו כל כולה צריכה להילחם על קיומה בזה שהיא נאבקת נגד האמת והעדת. ואומר הרב, ביחד עם השנאה האיומה לישראל, בין ממקורות דתיים, בין ממקורים כפרניים. זאת אומרת, ואז לאן כל זה מתנקז? דיברנו על זה. כל זה מתנקז אל אנטישמיות. זאת אומרת, אל שנאת עם ישראל. כי אם דיברנו עכשיו שלאדם קשה עם כל החוויות הרוחניות שמזכירות לו משהו שהוא רוצה לשכוח, עם ישראל הוא בכלל. עם ישראל זה קוץ בלב האנושות. יש פה איזה עם שכל עומר החיים ההיסטורי שלו משדר דברים הפוכים, תנ"ך, אידיאלי, מוסר וכולי, והעם הזה, בשביל לשרוד בעולם המטריאליסטי, חייבים לשנוא אותו. בין אם זה מגיע ממקורות דתיים, זאת אומרת, חוזרת השנאה הדתית הרגילה, שמקבלת רוח גבית מהתרבות החילונית, בין ממקורים כפרנים, בין אם זה מגיע, כמו שאמרנו, מתפיסות חילוניות, שהנאצים זה אחת הדוגמאות הקלאסיות שלהם, שבכנסייה, אתם רואים, בשואה היא בסוף משתפת פעולה, או בפסיביות, לפעמים גם קצת באקטיביות, עם השמדת היהודים. כי יש פה איזו הסכמה שבשתיקה, שהיהודים, גם הדתיים וגם החילונים מסכימים, שעם ישראל הוא מעצבן. בסדר? והוא צריך להילחם בו, והיום זה גם מתגלגל בצורה המודרנית, בשנאת מדינת ישראל. וגם תופעה פסיכולוגית שדורשת פה הרבה ניתוח. איך זה שעולם שלם כל הזמן מתעסק סביב הבעיות לכאורה השוליות שקיימות פה. כי גם זה מתלבש על כל העמדה הנפשית ההיסטורית הזו. מה זה? עוד פעם? כי אנחנו חיים בעולם שהוא לא רוצה, אנחנו חיים בעולם שמדבר על זה שמה שיש זה רק החומר, רק המציאות העולמית, הארצית. יש פה עם אחד שכל הזמן אומר שלא, שאנחנו כל הזמן אומרים שצריך לתפוס את אלוהים, זאת אומרת, יש עמדה נפשית כזו שאני מתקבע במה שיש. וכל השאלה זה אם אני מתקבע באיזה כוח עליון, מתקבע בטבע, אבל זה אותה עמדה נפשית, גם דתית וגם חילונית, שכל העולם, כל האנושות שוטפת, שותפה לו. יש פה עם שבחיים שלו מדבר על זה שאפשר להופיע את אלוהים פה, בתוך החיים בעולם הזה. זה מעצבן. אתה אמר שאתה
שם את
הפרט נכון, כי מצד אחד עם ישראל לא נותן את המזון שהאנושות רוצה, מצד שני הם מזהים שיש פה משהו שמאיים עליהם, אז נוצרת השנאה, האידיאל יהיה, כמו שאמרנו אז, שעם ישראל ייתן את המזון שהאנושות באמת תתפרנס ממנה ותשנה את התודעה שלו. אבל כל עוד האנושות נשארת עם התודעה שלה, בסדר? אז עם ישראל הוא השנוע האולטימטיבי. בסדר? נמשיך.
בשואה
הנאצים
גם
הרגו כמרים. ברור, עוד פעם, שיש פה, אנחנו אומרים שיש אסון, אז יש פה הרבה שיחד משלמים את המחיר, אבל עדיין, האובססיה שאתה להם לגבי היהודים, זה משהו שהוא לא היה לשום מעם אחר. אגב, היו לו אובססיה גם כלפי צוענים וכלפי כלפי כל מיני מיעוטים אחרים, אבל אף אחד לא תפס מקום כמו היהודים. כי היהודים הם מבטאים משהו שהנאצים מאוד מאוד הפריע להם. טוב, כן. אני בא ואומר, זה שהאדם חי בעולם חומרני, בארץ סוגריים, עם מדי פעם חוויות רוחניות, אבל העולם שלו זה עולם חומרני, כן? ויחד עם זה, יש לו כל הזמן איזה נקיפות מצפון שזה לא בסדר, שיש בחיים משהו יותר מזה, כמו שהוא לפעמים חווה את החוויה, או דברים כאלה, אז יש לו אחד מהשניים, או שהוא באמת עושה מהפך עכשיו אישיותי ומתחיל לשנות את כל החיים שלו לעולם רוחני וכולי, או מה שבדרך כלל קורה, שאדם צריך עכשיו להדחיק את התחושות האלה. איך הוא מדחיק אותה? בזה שהוא נלחם נגדה. תהליך מאוד 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 טבעי. שאגב, כולנו עוברים אותו ברמה זו אחרת, אני מדבר פה עכשיו, כולנו, תשימו לב, נמצאים לפעמים באיזו תחושה כזו של כאילו, אוף, עצבן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה האמת, אבל אנחנו לא מסוגלים, חושבים שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותה, אז יש איזה גיל מסוים שבן אדם, הוא כבר מתייעץ, זאת אומרת, טוב, את התחום הזה הזו, אז אני כבר אפילו לא מנסה להתמודד עם לשון הרע ותפילות בכוונה. זה לא קיים. ועם הזמן הוא כבר מתחיל להתעצבן שהתפילה ארוכה. חלס, כמה אפשר? די, די. חלס, קצר, קצר, קצר. למה קצר? אתה לא מבין שצריך פה זמן לכוון? לא יודע, אני כבר 30 שנה לא מכוון. אז אתה עכשיו גם רוצה שאני אעמוד בזה? נכון, זה לא בסדר שאתה לא מכוון. אתה בן אדם לא חי ככה. אתה מבין, ברגע שבן אדם חי באופן מסוים, אז הוא חייב ליישר את המציאות אליו. אז די כבר עם זה. וזה שמתפלל שם הרבה בכוונה, זה הוא שחק אותה. זה, שחק, שחק אותה, בוא תראה איך אני מעצבן אותו. זאת אומרת, יש כבר איזה תהליך שלם שצריך לעשות כמו זה רדוקציה, להנמיך את כל המציאות סביבך, כי אם יש לידך מישהו שכן עושה את זה, זה מאיים עליך. זה הערת סוגריים, זה גם השורש הפסיכולוגי המטורף שקיים היום, להפיל כל מי שהוא טיפה, מה שנקרא, עם איזושהי עמדה בחברה. סימן, יש היום, זה ספורט לאומי כזה, לתפוס אנשים מפורסמים עם עמדה, לא משנה באיזושהי עמדה, ולהראות שהם מפסים. אתה אומר, לפעמים זה מציאות. זה לא, זה אנשים נהנים מזה. למה אנשים נהנים מזה? למה אנשים כל כך נהנים לשמוע על שחיתות שיש בראש ממשלה, נשיא וזה וזה? כי זה, שוב, נותן תחושה טובה. כולנו גמדים. אם יש ענקים, זה מאיים על הגמדים. אם אין ענקים, הגמדים אין רגשי נחיתות. איך אומרים? נהרג. אחרי שבן אדם נהרג, אז יש נטייה טבעית של כולם, הם כבר לא מאוימים ממנו. אתה מבין? זה הרב כותב זה, יש את זה הרבה, שתשים לב ש... זה נכון גם, שהגוף שבן אדם מסתלק, מה שנשאר זה רק הנשמה שהוא השאיר בעולם. ואז אנשים לא מרגישים איום וכולם אוהבים ואיזה יופי, וואי, איזה נפלא. ולמה אין לנו היום רבנים כמו שהיו פעם? זה נורא נחמד, כן? כאילו, שהם היו בחיים, כולם נחמו בהם. אחרי שהם נפטרו, אך, אם היה לנו היום, זה וזה. אבל שבן אדם חי, שוב, שהוא מצליח, הוא מעמיד עמדה מוסרית רוחנית, זה מעורר חוסר שקט בחברה שהיא לא כזו. למה הוא מצליח? כל עוד הוא מצליח, זה בעצם אומר שאני לא בסדר. תבין, הוא איום עליי בעצם קיומו. לכן עכשיו גילו, שתראה את כולם פה כסף, אתה לא מבין. זה המשפטים האלה אתה אומר לשם, תשמע, תראה, הוא נראה דווקא בחור אידיאליסט וזה. מה, אתה ילד? אתה לא מבין? זה, ואז אפשר ל... אז אנשים נורא אוהבים את הלחישות האלה. זה מתקבל כזה בהבנה. תשמע, תקשיב, תסבך, אתה יודע מה קורה שם? אין לך מושג, איזה לכלוכת שם, חבל על הזמן. עכשיו, אין עובדות, אבל כולם, כן, נכון, וזה, זה נותן תחושה טובה. אין המשפחה הזו, נראית לך משפחה מושלמת, עזוב, עזוב. אני לא רוצה לספר לך, לא רוצה להרוס לך את זה. מה, עזוב, עזוב. תשמע, אני אחרי שם בפנים, גירושים, בגידות, וזה, כולם. איך אומרים, זה מוסיף לאנשים תחושה, אתה מבין, אוויר לנשימה. עד עכשיו בעיה, המשפחה הזו אימה עליי, הם נראו כל כך מוצלחים, טובים ויפים, למה המשפחה שלי לא כזו? עכשיו סיפרת שגם שם הכל רכוב מבפנים. ברוך השם. ברוך השם, אפשר להמשיך עכשיו רגוע, הכל טוב. אם זה קשור לזה. אנשים לא רואים שיש משהו שמאיים. אנשים עם ענווה, הפוך. תראה איזה יופי, יש פה משפחה כזו נפלאה, יש פה כזה אדם. מצוין, תלמד מהם, תראה איך אפשר להתקדם, שם יש לך כמודל חיובי. שזה אבל צריך הרבה אמון שאפשר להשתנות, אבל אני יודע כבר התייאש מזה שהוא יכול להשתנות. אז זה שיש מישהו שמצליח, הוא רק צריך שהוא ייפול לו מהעיניים, ואז הוא ירגיש טוב. גם זה חשבון, תראה, תראה היום איך זה, זה, זה פשוט מצית את הקהל לשמוע על אנשים גדולים שנופלים. תן שמחה קולקטיבית לכל עם ישראל. יש בזה גם משהו אידיאליסטי, אתה מבין? כי אומרים לעצמם, עורכי העיתון וזה, אומרים לעצמם, אם אנחנו נספר את האמת על השר הזה, נשמח רק אותו. לעומת זאת, אם נפיל אותו, נשמח את כל החברה. אז יש פה, אתה מבין, זה מימד אידיאליסטי, להפיל את האחר. טוב, חן אומר הרב, עכשיו הגיע הזמן, אחריו שזה המציאות, עכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו והדרו. אז עכשיו צריך שיופיע בעולם העידן החדש. אחרי ששפינוזה, כמו שסברנו פעם שעברה, הוא הרס את העולם, אבל הוא כבר הכשיר את הלבבות לדעת אלוהים בוגרת יותר, להבנה שהאלוקות היא לא מחוץ לחיים, אלא היא מופיעה בתוך החיים עצמם. שוב, שפינוזה לא מופיע, זה האלוהות, זה החיים, אבל זה כבר מפתח פה את ההבנה לתפיסה בוגרת, שהאלוהים הוא מופיע בתוך החיים. אז הוא בא ואומר, הזמן ירא ישראל את עוזו והדרו. איך עם ישראל עכשיו יקדם את העולם? בין בשלילה לעקר את האשרה, אשרה זה עבודה זרה, כן, עץ שהיו עובדים עבודה זרה, אשרה של שלילת האידיאליות והחופש האלוהי משורש ראשה, ואת מצד אחד, עם ישראל צריך להפיץ דעות שיסבירו מה הבעייתיות שקיימת בתפיסה הילדותית ביחס לאלוהים, ובין בחיוב לרומם את האידיאליות, את האהבה לדרכי השם הנטועה בנפשו הלאומית פנימה. בסדר? כלומר, ללכת ולרומם את החיים של עם ישראל, זה הדבר המרכזי, הוא יגיד בהמשך. את הדבר המרכזי, זאת אומרת, צריך גם להסביר את הבעייתיות. אנחנו לומדים עכשיו מאמר דעת אלוהים, את הבעייתיות שיש בתפיסות הילדותיות ביחס לאלוהים. אבל עיקר, הדרך לקדם את העולם, כמו תמיד, זה לא להצביע על השלילה, אלא פשוט לבנות את החיוב. כמה שיותר שעם ישראל יחיה יותר, יהיו יותר ויותר אנשים שחיים את העולם הערכי, האידיאלי, הנצחי, בתוך העולם הזה, על כל המשמעויות שלו, הדבר הזה יופיע את דעת אלוהים החדשה. והיא הולכת ופורחת האהבה הלאומית של עם ישראל ומתגדלת לרגלי כל מה שמתגבר מקור ישראל, לעם האחד שהאידאה שלו היא להחיות בקרבו את היסוד המוסרי, לא רק בצידו המעשי לבדו, כי אם גם בצידו האידיאלי שהוא מטרה בפני עצמה בתור התוכנית העליונה של החיים. קיצור, עם ישראל צריך להופיע את העולם הרוחני, כן, לא רק בצד המעשי, לא רק בצד החומרי, אלא גם בעולם המופשט, והצד האידיאלי לא יושלם לעולם בעוז גבורתו, עד שרק הוא יהיה הכוח המניע את הגלגל הקולטורי לכל צדדיו המרובים. זאת אומרת, זה קשור מה שדיברנו בחמשת השלבים, אם אתם זוכרים, על החיבור עם דעת אלוהים, אז דיברנו על זה שאדם לפעמים יכול להכיר בהופעת אלוהים בעולם הזה, אבל עדיין לראות בזה כמשהו שהוא חלק מהחיים. אומר רב, לא לשם אנחנו שופים. אנחנו שופים להגיע למצב כזה שהאידיאלים של עם ישראל הם לא יהיו נספחים לחיים. טוב, יש פה כל מיני דתות, פולקלור, יש גם, אלא זה יהיה הכוח שמניע את הגלגל הקולטורי. זה יהיה הכוח המרכזי שמניע את כל התרבות האנושית. ולי, כאן אני מדלג שם לפסוקים, ולי מה יקור איך האל, זאת אומרת, זה פסוק שבא להגיד רעב של הקדוש ברוך הוא, חבריו של הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל, אז הם יקרים, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שאומר אמונים, עם ישראל, שהוא מופיע את האמונה, ועם ישראל סובל גורל נורא, בחפץ פנימי, לעמוד בחיים מיוחדים, כדי שעל ידו יתגדל ויתקדש שם. זאת אומרת, עם ישראל מוכן לסבול אלפי שנות היסטוריה של גורל נורא, של שנאה ויסורים, בחפץ פנימי, מתוך רצון פנימי, לא ברצון ההכרתי. נשאל כל יהודי ברמה ההכרתית, הוא יגיד לך, הייתי מעדיף שנחיה בחיים טובים. אבל עם ישראל לדורותיו, אומרים שעם ישראל מתעקש. יש פה איזו תכונה קולקטיבית בעם ישראל להתעקש, לשמור על האמונה, על התורה, למרות כל הסבל וכו'. למה? כדי שעל ידו יתגדל ויתקדש, כדי שהעולם כולו יבין ששמו של הקדוש ברוך הוא גדול וקדוש יותר, כן? בעלמא דברך יותר, בעולם שברא כרצונו, שמו של הקדוש ברוך הוא גדול, יהיה שמו רבה מברך, לעלם ולעלמא עלמיה, שמו של הקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא זה לא איזה משהו שאפשר לתפוס וכו', אלא יש פה שלמות אינסוף שמופיעה מעבר למסגרות של העולם הזה. כן. קצת שקל. זאת אומרת, האידיאל כמובן שלהיות קדוש לא מעונה, אבל עם ישראל מוכן באופן זמני, באופן זמני זה גם יכול להיות על 6,000 שנה, לסבול בשביל אותו רגע שיופיע... לא הבנתי, שוב.
זה ממש קריגר לאנטישמיות.
לא בסדר, המאמר הזה כולו מעודד אנטישמיות, אתה רואה? הוא מסביר שעם ישראל הוא באמת נקץ, הוא מעצבן. מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. כי מה לעשות? העולם הזה הוא לא מושלם, והיינו בוודאי שמחים שהדברים יהיו טובים ונחמדים גם היום. אבל היום, את רואה שיש מציאות של אלפי שנים, שהעולם לאט לאט מתקדם. גם ישראל יש לו תפקיד מסוים בתהליך הזה, והוא מוכן לסבול את התפקיד הזה. יש גם דברים כאלה. קדוש מעונה זה שאדם אומר, אני רוצה לסבול לשם הסבל, לא לזה. הוא רוצים שלא לסבול. אבל אם אדם מבין, כמו אישה שמולידה ילד, נכון? היא סובלת ברגע הלידה, כי מבינה שיצמח מזה משהו גדול יותר. אז גם עם ישראל מוכן לעבור חבלי לידה של אלפי שנה, כדי שיופיע עידן חדש בעולם. אני אומר, מה שאמרנו, חפץ פנימי, זה לא שעוד פעם, הכוונה היא שזה תכונה, יש פה תופעה הרי משונה, עם ישראל לאורך הדורות מוכן, אתה רואה שמיליוני יהודים לאורך הדורות היו מוכנים למות למען האידיאל הזה של מה שהם ראו, אמונה באלוקים ותורה ומצוות. נכון, זה בדיוק מה שאומר, סימן שיש כאן איזה אופי פנימי שהוא חזק יותר מרצון החיים האינסטינקטיבי שיש לבני אדם. כן.
זאת אומרת,
חדר
כושר, שהסבל בעצם
מתפתח, נכון? יצא שכן, נכון. נכון.
אבל זה כפייה.
נכון, אבל זה כפייה שיש בה רצון פנימי. זאת אומרת, ברור עוד פעם שאתה מסתכל עכשיו על כל אחד באופן אישי, הוא עושה את זה כי אין לו ברירה. אבל עדיין, כשאתה מסתכל עכשיו על האופי הקולקטיבי של עם ישראל לאורך דורות, אתה באמת, מה שאמרנו קודם, למה לא קם הדור הזה, לא עכשיו, לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, שאמר חלס, לא רוצים. בוא נפסיק את המסורת הדתית הזו ונהיה, נסתדר. אתה רואה שלא. סימן שיש כאן משהו חזק יותר. מהרצון הפרטי של כל אחד ואחד. גם היום, אתה רוצה שנתחיל שוב בניתוחים המשונים האלה, למה אנחנו פה? מה יש לחפש פה במדינת ישראל? אתה מנסה לעשות את זה בצורה הגיונית, זה גם לא כל כך ברור. כמו שמענו, לכל אחד מאיתנו, ברור יש סיבה. מה, אני עכשיו אתחיל לעבור ארץ, איפה, כאן זה החיים שלי, כאן זה... אבל כתרבות, כעם, מה נסגר איתך? בוא נשאל על אבות הציונות. השאלה הידועה, למה לא אוגנדה? זו שאלה שמאוד הגיונית. מה נפל עליכם דווקא פה? ארץ, המקום הכי בעייתי בעולם. עכשיו, אתה צריך שהבעייתיות לא הייתה היום, אז כמו שהייתה היום. אבל עדיין, כבר הבינו שהולך להיות פה בעיה עם ערבים. שאלה? תקשו. כן. נכון, ולכן זה משהו שמרזיק אותו, אבל אתה רואה שהם כל הזמן נמצאים באיזו סתירה פנימית. כל פעם השאלות האלה, זה לא עובד ככה. אנשים זה לא פילוסופים. אתה אומר להם משהו, שכנעת אותי אז אני עובר. הצלחת פעם לשכנע מישהו? כן? לא, באשריך, אני בחיים לא אצלח. אנשים הם מורכבים יותר. האדם לא משנה את חייו בגלל שאמרת לו עכשיו איזה שיעור מעניין, וזה אומר, וואלה, זה החלום האולטימטיבי של המחזירים בתשובה. אין, אני אגיד להם עכשיו איזה זה, ויגלו את האור. יש כמה שעושים את זה, אבל זה מיליגרם. רוב האנשים, השכל הוא יכול לפתוח אצלם איזשהו תהליך, אבל זה תהליך ארוך של שנים. הוא כתב את זה, נכון, הרב כתב את זה לבני היישוב החדש, כי נתן להם זה קריאת כיוון. כן, כן, נכון, הוא רצה לעון להם תפיסה חדשה של אלוקות. אבל, וזה אומר, הדבר הזה גם משפיע ברמה זו אחרת, אבל לא בצורה ישירה של... עוד פעם, אדם הוא מתחיל להיות תמונה משכל, ואדם מורכב מאוד, הרבה מאוד רבדים חוץ משכל. אדם יש רגש, באדם יש אינסוף מניעים חברתיים, תת-הכרתיים, על-הכרתיים, פסיכולוגיים. עד שבן אדם מוכן לשנות את חייו, זה תהליכים שאיפים כבר לא בשליטתו, זה רק חלק מזה, תהליך גדול יותר וכו'. הוא כתב את זה לתרבות, שאנשים משכילים יכירו את זה בתרבות, ועכשיו העולם הרוחני שלהם יהיה טיפה יותר מאוזן, וזה כבר משפיע במעגלים לאט לאט על הדברים. ועכשיו שאנחנו לומדים את זה, את המאמר הזה, אז זה לא שעכשיו בזכות המאמר הזה, עכשיו מחר אני לפחות, לא יודע מה איתך, קם בבוקר ושאני לוקח את הכוס מים, אני רואה דעת אלוהים בפנים וכולי. זה לא. מי שככה מרגיש, אז מה שמענו, יש דרכים לטפל בדברים הללו. אבל מה? עכשיו למדנו פה איזשהו רעיון, גם לא כולם מבינים את זה עכשיו באופן מדויק, אבל את הרעיון הכללי, שוב, שיש כאן איזו תפיסה, נקרא לזה חדשה ובוגרת יותר, של היחס לאלוהים, לא כאיזה משהו חיצוני שמעיק על החיים, אלא הפוך, משהו שמפריח את החיים, וזה עכשיו נותן לאדם מזון רוחני להתקדם בעבודת השם שלו. בוודאי זה קריאת כיוון. כל משנת הרב קוק זה קריאת כיוון עתידית שתיקח מאות שנים עד שעם ישראל יעכל את האור הזה. ודאי שלא. נכון. אז יש דברים שמתעוררים, אבל אחרי שנגמרת המלחמה, אתה רואה ש... כל דבר מוסיף. כל דבר מוסיף נדבך. אבל צריך לצאת מהראש הזה שהדברים הם יהיו... זה נקרא כאן ועכשיו. זה תהליכים ארוכים, 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 גם ברמה האישית ובטח ברמה הלאומית הכללית. תחשבו, הרמב״ם לקח לו 800 שנה לשכנע את עם ישראל שאלוהים זה לא מישהו עם ידיים ורגליים. בזמן הרמב״ם זה מה שהתודעה שהייתה שולטת, והרמב״ם יוצא שאלוהים זה לא גשמי וכולי, ואתה רואה, הראב"ד כותב עליו, מה אתה מדבר? יש רבים שחושבים ככה, מה אתה... עד שהיום רוב עם ישראל, גם לא כולו, מסכים לדבר הזה. אז זה בשביל לשכנע שאלוהים זה לא מידיים ורגליים, אלא אלוהים זה כוח רוחני. עכשיו תאר לך כמה שנים ייקח לשכנע את עם ישראל, שאלוהים זה לא כוח רוחני, אלא זה שלמות אינסוף שמופיע בתוך החיים שלנו. אפשר לתת לזה בנחת, גם איזה 800 שנה. אבל כיוון שהאמצעים הטכנולוגיים השתפרו, אז אולי ככה זה יקוצר. אבל קבל שליש על התנהגות טובה. אה?
90
שנה. הכל יכול להיות. להישאר פתוחים. כן. עכשיו, אומר שאומר הרב הגיע הזמן, כמו שאומר לך תמיד, הגיע הזמן הגאולה. הכוונה, יש עכשיו פה עוד קומה שאפשר לבנות. לא? טוב, אנחנו שוב מגיעים לנקודה הזו. ואחרי שיבנה בית המקדש וכו', מה אז יקרה? מה זה יקרה? אז נגמר עבודת השם, נגמרה התקדמות, נגמר הזיכוך. לפי המהלך הזה, הוא רוצה להגיד שבשביל להגיע לדעת אלוהים, שפינוזה זה, נקרא לזה הקליפה האחרונה. אבל עכשיו, בין הזמן של שפינוזה, עד שיהיה פה דעת אלוהים שלמה, יכולים גם לעבור 1,000 שנה. זה לא משהו שהוא עובר, תמיד, טיק טק. יכול לך עכשיו... ואני אומר, הקליפה האחרונה זה הכל יחסי, כמו שאומרים שהגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. בסדר? אתה אומר, גאולה שלמה, מה זה גאולה שלמה? זה הכוונה היא שאתה עכשיו מגיע לקומה חדשה של ביחס אליה, הקומה הקודמת הייתה הקומה האחרונה. אבל עכשיו, אחרי זה תהיה עוד קומה, שביחס אליה אנחנו הקומה האחרונה. אתה מבין, זה הכל פה... אין גאולה שלמה. זה ביטוי יחסי שאנחנו גאולה שלמה. אני אומר, גאולה שלמה, הכוונה היא ביחס למה שהיה עד עכשיו. מה זה גאולה שלמה? זאת אומרת, הגאולה השלמה עכשיו לגמרי מוחלט וזה וזה. נו, ואחרי שיהיה הגאולה השלמה לגמרי מוחלט, ייבנה את המקדש, יופיע המשיח, מתיר דוד. ומה עכשיו קמים בבוקר ומה עכשיו עושים? המילים, כי ככה מתבטאים. כמו שאתה בא ואומר, שאתה אומר היום, אני הגעתי להבנה, עכשיו אני מבין באמת את הגמרא. משפט כזה. אתה משתמש בכזה משפט. נו, וזהו, זאת אומרת שאחרי שהבנת באמת את הגמרא, אין סיכוי שתבין אותה יותר טוב אחרי זה בהמשך. מה אתה מתכוון להגיד? לעומת מה שהבנתי קודם, עכשיו אני מבין יותר טוב. בסדר, שאני אומר באמת, בשלמות, זה הכל נקודות יחס בציר אינסופי של התקדמות. וגם הגאולה שלמה. אז גם פה. אז יש גאולה שלמה. אחרי זה תהיה גאולה עוד יותר שלמה. צריך יהיה למצוא סיומת אחרת. עכשיו אנחנו מסיימים כל דבר תורה, שיבנה בית המקדש, במהרה בימינו אמן. אחרי שיבנה בית המקדש, מה? צריך למצוא, צריך לחשוב כבר על משהו אחר. אחרי שבית המקדש יהיה קיים, ויסיימו כל דבר תורה שם, נו, ובעזרת השם תהיה תחיית המתים, במהרה בימינו אמן. אוקיי, אחרי שתהיה תחיית המתים, מה אז? צריך לחשוב, מה? מה זה? זה לא נותן את נקודת היחס, אתה צריך משהו שאפשר לסמן, מה זה לא דבר? שאחרי תחיית המתים, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אמן. נכון, אין סוף, נכון, אין סוף, מה חדש? לא תחנו את זה מספיק בשיעורים, מה זה, אין? מה אין סוף? יהיה סוף למשהו? אתה מכיר משהו שיש לו סוף? אפילו לקדיחות פה בשיעור אין סוף. זה ממשיך פה ציר אין סופי של הדברים. כל אדם מתקדמים בדבר הזה. ברור, זה תמיד יש. גם אחרי זה. עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. יש עוד אין סופיות של עושר, עוצמה ואלוקות שתופיע. לא יודע, לא הייתי שם. תסתכל עליי כך, לא מסתיר בך שום דבר, אני לא יודע יותר ממך. אני רק יודע שיהיה עוד ועוד 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 ועוד. עוד טוב, כן. תפעיל את מה שנקרא, open your mind. תחשוב למשל על עולם שבו, הנה הרב, זה כתוב באמת, שכל הזה בריא. זה לא חשבתי על נקודת השאיפה הזו, אבל על עולם. עולם שאין בו לא אכילה ולא שתייה. נכון? ככה אומרים, עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. זאת אומרת שאין חילוף חומרים. אתה יכול לדמיין דבר כזה? נכון. נמות ונראה ליותר דיוק, זה המשפט היותר טוב. סבלנות. לא. טוב, בואו עכשיו רק בשתי שניות נתחיל את הפסקה הבאה. שתי הפסקאות הבאות הן פסקאות שהן נושא בפני עצמו, שקצת מכניס אותנו להבנה קצת במושגי אמונה של הראשונים, אבל ניכר שלוש שורות, אני אתן את הכיוון הכללי, ובזאת השם שבוע הבא אנחנו נסגור את זה. אומר הרב, במעמד הנפש פנימה, כן, אני קורא עמוד קוף למדי, במעמד הנפש פנימה יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב, שהוא מקור לתוארים המתייחסים. אבל לא תיכנס התשוקה הזו לעולם בגבול הכרה מסומנת, ואם תרצה ביחס האלות להתפרנס מזה, יש לה רק שני דרכים. או ההרגשית של שפיכת הנפש, שהוא גם כן מקור לרגש הדתי, בהרת סוגריים תפילה, או ההשכלה הפילוסופית האסכולית, שהשלילה היא כוחה ועוזה. טוב, אני רב זורק פה, מתחיל זורק פה איזה כיוון לרעיון מאוד עמוק, שהוא ירחיב אותו בשתי הפסקאות הבאות. איך אנחנו בכל זאת מתייחסים לאלוהים? הרב רוצה להגיד דבר כזה. בסדר, היחס המרכזי הוא דרך החיים של עם ישראל. נכון. אבל עכשיו שאני בתור אדם פרטי, בסדר? אז אני חי את החיים של עם ישראל, אבל בסופו של דבר אני גם פונה לאלוהים. נכון? שאני מתפלל, שאני חושב, שאני לומד תורה, אני פונה לאלוהים. איך אני פונה לאלוהים? מהרב יש שתי דרכים לפנות לאלוהים. דרך אחת זה על ידי שפיכת הרגש. כשאנחנו מתפללים, אנחנו פונים, מה שנקרא דוח. ברוך אתה השם. אנחנו מנסים ברגש לגעת באלוהים. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שאי אפשר באמת לגעת באלוהים. מה בכל זאת נותן לנו הפנייה הישירה הזו לאלוהים? זה נותן לנו את הפורקן, את הנטייה של הנשמה, את הפורקן של הנשמה להופיע את האלוהות. על מנת להופיע את האלוהות, הנשמה שלנו שחיה בפנים ורוצה להופיע יותר ויותר את החיים האלוהים, איך אנחנו גורמים לה ליותר להופיע את אלוהים? בזה שאנחנו משתפכים באופן ישיר וכן, בלי עכבות אל אותו אלוהים שנמצא בשמיים. תחושה של שייכות, של חיבור, זה נותן לנו את תחושת הנוחם, התקווה, יש לנו אבא בשמיים, יש, מצוין. זה ציר אחד. אבל זה לא מספיק, אומר, במקביל לזה, יש את הפנייה לאלוהות על ידי השכל. איך אני פונה לאלוהות על ידי השכל? על ידי תארים שוללים. זאת אומרת, שאני מתפעל בתפילה, אני אומר, אתה אל גדול, גיבור, נורא, יציב. אני כביכול מתאר את הבורא כפי שהוא. עכשיו, יחד עם זה שאני אומר את זה, אני כל הזמן גם יודע בשכל, לא בזמן התפילה, לפני התפילה, שזה לא באמת. זה לא שהבורא הוא גדול, גיבור, נורא. הבורא הוא בהרבה יותר מזה. מה אני, שאני רוצה להגיד בשכל, איזה תארים אני משתמש? אין סוף. לא מוגבל. איזה תארים יש לנו בחזל שהם מתארים שלילה? אינו גוף ואינו דמות הגוף. שימו לב, שחזל רוצים לתאר, יש הבדל בין תפילה לבין תורה. בתפילה אנחנו משתכרים כאילו אין מחר. זאת אומרת, אנחנו מדברים בלי יותר מדי לחשוב על ההשלכות, כי אנחנו חייבים לפרוק את הנשמה שבאמת רוצה לגעת באלוהים. יחד עם זה, אנחנו גם בשכל כל הזמן גם יודעים לדבר. שמע, זה לא באמת אלוהים. אלוהים הוא לא גוף. הוא לא גוף. מה הוא כן? אני לא יודע. אני יודע מה הוא לא. זה המקסימום שאנחנו יכולים להגיע בשכל ביחס לאלוהות. ומשני הדברים האלה יחד נוצר האיזון. גם רגש וגם שכל. גם איזה עריגה, איזה נגיעה כביכול בדבר עצמו, ויחד כל הזמן עם הבקרה השכלית, שאני לא נוגע בדבר עצמו, אלא רק בגילוי שלו.
כן. נשמע שהיה
בשביל לא, כי אדם חייב, גם, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד פה, אדם חייב גם את ההשתפכות הנפשית, כי הנשמה שלנו היא כן נוגעת באלוהים. בכלי ההכרה, אני חושב שאנחנו לא נוגעים באלוהים, זה נכון, שאנחנו צריכים כל הזמן לסייג. והנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממה, היא הופעה של השלמות אינסוף. הנשמה הזו רוצה לבטא את עצמה. אם גם בתפילה לא היית נותנת מקום לבן אדם לבטא את הצורה כזו, האדם היה משתגע. הוא היה נכנס שוב לעולם שכולו רק שלילה, רק קרירות. אלוהים זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, לא זה. אבל איפה אני נפגש איתו? אני מבין שהוא לא פה, אני מבין שה... ספסל הזה הוא לא אלוהים, הוא רק גילוי של אלוהים. בסדר. אני מבין שהדבר הזה הוא לא, אז איפה כן? אז יש לנו בתפילה את הזמן שבו אנחנו מחבים את השכל ואומרים זרום. זה לא שקל. באמת יש לנו את הנטייה הזו בנפש. אנחנו באמת נוגעים באלוהים, בנשמה. אבל אנחנו זמן מסוים ביום או זמן מסוים בעבודת השם, אנחנו בכוונה נותנים, מעצימים את התחושות הללו, יחד עם זה שאנחנו יודעים כן, שתמיד יש משהו מעבר לתחושות הללו, אבל גם צריך לתת להם מקום. כן, אבל אם כל התפילה תהיה לך רק בלשון שלילה, אז עוד פעם, זה לא ייתן לך את האפקט הדוגמה שאוהבים תמיד להגיד. תארי לך עכשיו, את עומדת מול שקיעה בים. בסדר? תארי לך, שקיעה. בסדר? שקיעה, השמיים מתאדמים להם, בסדר? נהיה כזה אדום, פסי שקיעה, השמש שולחת את קרני הענוגות מבין לארפילי העננים שעל חוף הים, מנגינה ברקע, שימו לי מנגינה, ובאותה שנייה שאת נמצאת כולך מתפעמת מול השקיעה, בא אליך מישהו ואומר, תקשיבי, זה לא באמת קרניים אדמדמות. יש פה פסוט שהשמש שוקעת בזווית שלה, זה עושה שבירה של קרני האור, וזה יוצר אשליה של אדמדמות. אבל זה בעצם לא... נכון, בא לך לקחת ולשבור לו את הזה. כאילו. נכון שאתה צודק, אבל זה מעצבן. למה זה מעצבן? כי עכשיו הרגש פועל. ועכשיו שאתה בא ומנקץ עם השכל הקר שלך, אתה מעקר תחושה אמיתית. כי זה שאני עכשיו רואה את השקיעה ומרגישה התפעמות, זה תחושה אמיתית. שאני עומד מול אלוהים בתפילה, שאני עומד עכשיו מול עבודת השם, אני מרגיש באמת התפעמות שאני מופיע עכשיו את הנגיעה במוחלט. ויחד עם זה, בזמן אחר, אני גם יודע שכל מה שהופעתי זה עוד כלום לעומת מה שיש. אבל אסור תפילה לעקר את זה. התפילה חייבת להיות בצורה חיובית. בצורה חיובית, לא רק חיובית, אלא בצורה של רגש. אפשר, בטח שאפשר. בתפילה את מנתקת את השכל, איך שאת מתחילה את התפילה. זה שאת תכונה ברוך אתה השם, זה כבר הפוך מהשכל. זה רגש מעולה, זה לא עוד שם לי, זה רגש נשמתי. אתה מבין? זה רגש שהוא לא עובד על שום דבר. כי באמת יש, אתה השם. יש גם את המימד הזה. רק שהמימד הזה הוא מעבר להכרה, הוא מימד נשמתי. אז בתפילה אומרים כן, תחבא את השכל ותן לנשמה לדבר. כל החיים אתה גם פועל ככה. זה בעיה, אתה שים שגם בעצם החיים עושה ככה. שאתה, כמו שאמרנו, שאתה תופס עכשיו את המיקרופון, נכון? שאתה חש תחושה שתפסת אותו? עכשיו השכל מיד אומר לך, לא, זה לא, נכון? לא תפסת אותו באמת, אתה תפסת רק את הגילוי החיצוני ובפנים, וזה אשליה, אבל יש לך עדיין את התחושה של הנגיעה? עם זה אתה חי. והתחושה הפיזית הזו היא גם לא באמת המגע האמיתי עם הדברים. טוב, תכנס פה עכשיו לפיזיקה, שמה שאתה נוגע פה זה רק על פי החושים הסובייקטיביים שלך, וזה בעצם זה לא שחור, זה אולטרה סגול, תסתכל, יש פה בעצם צבע אדום. לא למדת את הדברים האלה בפיזיקה. טוב, אז אני, התחלנו עם זה בתחילת השיעורים. אני רב אומר שכשאתה נוגע במשהו, אתה לא נוגע בדבר עצמו, אתה תמיד נוגע רק בעטיפות שלו. אבל יחד עם זה, אתה צריך גם את תחושת המגע הישיר. את היחס אל האובייקט. בלי זה אין לך את החיים, אתה מבין? אתה נשאר כל הזמן אחד שמנתח ומסביר מה לא, מה לא, מה לא, מה לא. צריכים גם מה כן. מה כן זה הרגש. הרב רוצה, קיצור, אנחנו נרחיב זה פעם שבה. הרעיון, אני אסכם את הדברים, שאני אומר שהיחס לאלוהים הוא יחס מקביל. גם רגש, גם שכל. כל אחד שעומד בפני עצמו הוא בעייתי, והרב יסביר מה הבעייתיות שלו, רגע שהאדם חושב שהוא נוגע באלוהים, בלי שהשכל מסביר לו שהוא לא נוגע, הוא מאיזה שלב מתחיל להשתגע, כן? מתחיל לחשוב שאלוהים מדבר איתו ודברים כאלה, והאדם שרק פועל עם השכל, הוא גם הופך להיות, הוא לא משתגע, אבל הוא הופך להיות אדם קר ומנוכר כלפי החיים, ולכן החינוך זה שני הדברים יחד, שזה תורה ותפילה. טוב, הבנתם, לא הבנתם, אז שבוע הבא, בעזרת השם, נעצור.